שלום. אנסה לסכם את מה שדיברנו בפעם הקודמת ומשם להתגלגל הלאה. דיברנו על המגמה, מדוע כדאי לנו להתחתן. דיברנו על תיקון הבדידות ויכולת של הקמת משפחה והבאת ילדים, ודיברנו על כוח הנתינה שבא לידי ביטוי בעוצמה מיוחדת במסגרת המשפחה. שאלנו את עצמנו, עם מי להתחתן? איך מחפשים בן בת זוג? ודיברנו כאן על המשיכה הפנימית, שהיא חייבת להיות מאוד מאוד לא כדאי לוותר עליה. דיברנו על תנאים חיצוניים שונים, שהם הרבה יותר, בהם ניתן להיות הרבה יותר גמישים, כי ממילא עשויים, עלולים להשתנות במהלך השנים. ודיברנו על היכולת יצירת קשר נכון של נכונות לתת ונכונות לקבל, שזה דבר מאוד מאוד עיקרי. ואני רוצה להעלות פה שאלה שנשאלת פעמים רבות, מהו הגיל המתאים להתחתן? האם באמת מוטב לנו לעשות את זה בשנות ה-20 המוקדמות, או אפילו לפני כן? או כדאי לחכות לזמנים יותר מאוחרים, שבהם אנחנו כבר יותר בשלים, יכולים לקחת על עצמנו אחריות בצורה טובה יותר? ברור לפחות לי שאין כאן תשובה מוחלטת. ראיתי, ובוודאי גם אתם ראיתם, נערים ונערות בשנות העשרה שהם אחראים ובשלים ויודעים לשאת בעול, והיינו אנשים מבוגרים גם בשנות ה-30 שעדיין הם ילדים ועדיין הם לא מוכנים לקחת אחריות. כך שטבעו של אדם, אופיו של אדם, מאוד משמעותי לא פחות מגילו. אבל אני רוצה לציין נקודה אחת שהיא, אני חושב, עומדת יותר לטובת הגיל הצעיר, והיא התמימות. כדי לעשות מהלך כל כך משמעותי, כל כך הרי גורל, לקשור את עצמי בקשר של קיימה עם האדם השני, על מנת להקים משפחה, על מנת להוליד ילדי, הרי זה המהלך המשמעותי ביותר בחיים שלי, עם משמעויות בכל תחום מתחומי החיים. וזה, נודה על האמת, קצת מפחיד. איך מחליטים? כאן, ככל שאנחנו מתבגרים, יותר רובצת עלינו אימת האחריות של ההחלטה הגורלית הזאת, והיא זו שמרתיעה אותנו מלהכריע ולהחליט, זהו זה, אנחנו הולכים על זה. לעומת זאת, זה החיסרון והיתרון של הגיל הצעיר, שאדם הוא יותר תמים, וביתר קלות הוא מוכן לקפוץ למים. ולכן אני אומר, יש יתרון מסוים לגיל הצעיר, ואני בהחלט לא הייתי מזלזל. לא הייתי מזלזל בזוג צעיר שבא ורוצה כבר להתחתן, ולא הייתי אומר לו, תשמעו, אתם צעירים, תתבגרו, תבשילו, ואז תוכלו להחליט מתוך מקום יותר בשל. המקום הבשל לפעמים הוא מקום שתוקע אותי. זהו, ברוך השם, יצרנו קשר. יש לנו סוף סוף אדם שאנחנו מתחילים לחוש שנרקם פה קשר רציני, ואולי הוא הולך לקראת החלטה של נישואים. ברוך השם, והשם ישאל לאיש כפי שפתחנו. מה הלאה? אחד הדברים שאני חושב יכולים לעזור לנו ולחסוך מאיתנו הרבה עגמת נפש, הרבה ויכוחים, אנחנו קוראים לזה בלשון המקצועית, לנסות לחתום על חוזה הנישואים. מה כוונתי? הרי כשאני בא לקשר הזה בשנות ה-20 לחיי, אני בא עם איזושהי חבילה שיש איתי. האופי שלי, הרקע התרבותי שלי, ההכרעות שכבר הכרעתי, אם הכרעתי ללכת ללמוד מקצוע מסוים. אני בהחלט לא מעוניין שבת הזוג שאותה אני אפגוש, או בן הזוג שאני אפגוש, ישנו את כל מה שעשיתי עד היום. הרי גם עד היום חייתי חיים עם משמעות, והכרעתי הכרעות להמשך החיים שלי. כשנוצר בינינו הקשר ואנחנו מציגים את עצמנו אחד בפני השני, הרי שאני אומר, נניח אני החלטתי ללכת ללמוד רפואה. אני כבר בשנה ב', בשנה ג', וזה ברור שרפואה זה אומר 7 שנים של לימודים קשים. אחר כך 5 שנים של התמחות עם התורנויות. ואחר כך, עצם התפקיד הזה של רופא שהוא כונן 24 שעות ביממה, תמיד אפשר לקרוא לו. רופא זה לא פקיד בבנק. לפקיד בבנק יש את העול שלו. ולמורה יש את היתרונות ואת החסרונות של התפקיד הזה. לכל דבר שהחלטתי בחיים לעשות אותו, יש את המשמעויות. וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו, פה בהקמת הקשר, בהנחת אבן היסוד לקשר שלנו, כבר נטמיע כל אחד לעצמו את התובנות, מה יוצא לי מזה שהשני הוא כזה וכזה. כי הרי אני לא מתחתן איתו כדי לשנות אותו. אני מתחתן איתו כדי לקבל אותו. ואם אני יודע שבן, בת הזוג שלי, הוא צמחוני, אנחנו צריכים לברר בינינו אם הבית שלנו יהיה צמחוני או לא יהיה צמחוני, באיזה דרך נתנהג. כי אחרת אנחנו עלולים לריב על זה כל יום וכל יומיים. ואם אני יודע שהיא, או הוא, לומדים רפואה, לומדים משפטים, אני צריך ללמוד ולהבין את המשמעויות של זה ולקבל אותה. אם לא, אז אני אעשה לעצמי עוד פעם את חשבון הנפש, האם אני הולך על זה. אבל מאוד מאוד טוב לנו שאת כל הדברים של השני הם חשובים, הם משמעותיים, והוא לא רוצה לוותר עליהם, שנברר לפני החתונה. לפעמים אני אגיד לו, תשמע, אם אתה בכיוון הזה, אז אנחנו נפרדים. יכול להיות שכל כך יהיה לו חשוב הקשר איתך, שהוא יחליט לוותר. אבל אז הוא ויתר מרצון. הוא ויתר מתוך הכרעה אישית שלו, מתוך הבחירה החופשית שלו. הוא ויתר ואמר, בסדר. לא להשאיר את זה כמין פקעת אחרי החתונה, ואז להפוך את זה למלחמת עולם. צריך לזכור שבחלק גדול מההכרעות האלה, זאת לא רק הכרעה אישית שלו, איפה הוא נמצא ומה הוא יעשה, או איפה אני נמצא ומה אני אעשה, הרבה פעמים יש לזה השלכות לקשר בינינו. למשל, רופא ששלושה לילות בשבוע לא נמצא בבית, אני צריך לקחת את זה בחשבון. אדם שבתפקידו הוא אמור לנסוע לחוץ לארץ ולהיות חצי מהחודש בכלל לא להיות בבית, אני צריך לקחת את זה בחשבון. אדם שהוא נניח בחור שהוא בצבא, בצבא קבע, והוא נעדר מן הבית רוב הימים, רוב ימות השבוע, זה דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון מקודם. ולכן מאוד מאוד חשוב שכמה שיותר פרטים שהם קריטיים לי או קריטיים לבן הזוג השני, שנעלה אותם, נציף אותם, נברר בינינו ונגיע בהם להסכמה. כי כל מה שאנחנו עושים מתוך הסכמה, אז יש פה בסיס לבניית השותפות אחר כך. וכל מה שאנחנו עושים מתוך הכרח, זה אחר כך צף ועולה ויוצר בינינו מרחב אחור. זהו, חתמנו על הסכם הנישואין, על חוזה הנישואין, ואנחנו ממשיכים הלאה. כמעט ברור לי שנמצא כבר בתחילת ייסוד הקשר, עוד לפני הנישואים, הרבה דברים שאנחנו שונים זה מזה. לכאורה תגידו, הרי איש ואישה הם ישות אחת, זכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם, אדם זה הזכר והנקבה ביחד, או כמו שאומר המדרש, דו פרצופים אברהם, זאת אומרת הוא ברא אותם כמין תאומים סיאמיים ואז הוא מנסר אותם לשניים. אז לכאורה ישנה איזושהי אחדות פנימית בין האיש והאישה, זה נכון, אבל היה גם הניסור, והניסור הזה כנראה מטרתו גם שהיא בונה את עולמה שם והוא בונה את עולמו שם, ואלה בהחלט עולמות שונים, ואז בפגישה ביניהם ייווצר משהו חדש. בדיוק כמו שבהולדת הילד יש את הכרומוזומים שבאים מתא הזרע ויש את הכרומוזומים שבאים מהביצית, וביחד נוצר כאן DNA חדש, נוצר כאן תא חדש עם איזושהי תרכובת מיוחדת של שניהם ביחד, אבל זה לא הוא וזה לא היא, ויש בו ממנו ויש בו ממנה. גם הזוגיות שלנו היא כזאת. ולמרות, כמו שאני אומר, יש איזושהי אחדות פנימית, יש איזו משיכה פנימית, וזוג שבונה את חייו יפה בהרמוניה זוגית מרגיש בחוש את האחדות, והוא שמח איתה, כי האחדות הזאת שוב היא צלם אלוקים שבו. האדם, האיש והאישה שהם ביחד, זה מה שרבי עקיבא אומר, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, הם חשים את גילוי השכינה, ויש דבר כזה, וזה חלק מהחוויה הזוגית שלנו. אבל בואו לא נשלה את עצמנו, אנחנו שונים, אנחנו מאוד שונים אחד מן השני. למה? ראשית, כמו שאמרנו, אנחנו שונים כי אנחנו כל אחד DNA אחר. המשנה אומרת במסכת סנהדרין שהקדוש ברוך הוא במיוחד ברא אותנו שונים. כי הייחוד של כל אחד זה הדבר הנפלא שיש בעולם, שכולנו מחותם אחד, ובכל אופן כל אחד הוא אישיות בפני עצמה. עד היום שנבראתי לא היה אדם כמוני, ולאחר 120 שנה לא יהיה עוד אדם אחד כמוני. כי אני שנבראתי בעולם, נבראתי למטרה מסוימת, לגלות את עצמי בעולם, וזה גילוי חד פעמי. ולכן טוב שאנחנו שונים. אבל השונות הזאת מונחת על השולחן לפנינו כשאנחנו בונים את הזוגיות. ויש את השונות שבין איש ואישה, כלשון הספר המפורסם, גברים ממאדים ונשים מנוגה. אבל זה לא חידוש שהתחדש בדורנו זה, כבר חז"ל עומדים במקומות שונים ומדברים על השונות שבין איש לאישה. לעולם יזהר אדם בהונאת אשתו, שמתוך שהונאתה קרובה דמעתה מצויה, או הבדלים נוספים שהגמרא עומדת עליהם במסכת נידה. ויש כמה וכמה מאמרי חז"ל שמדברים על השונות שבין איש לאישה. הרבה מאיתנו לא כל כך מכירים את זה לפני שיצרנו קשר אמיתי, קשר זוגי בין איש לאישה. לא האישה מבינה מה זה גבר עם התכונות הגבריות שלו שכל כך שונות ממנה, ולא האיש מבין מה זאת אישה עם הרכות, עם השברוריות, עם השבריריות, עם התכונות הנשיות שכל כך זרות לו. וצריך זמן ללמוד, ללמד וללמוד. במרכאות, איך אוכלים את זה? איך בונים תקשורת נכונה כשאדם לצידי, האדם מולי הוא אדם אחר? ויש הבדלי תרבות. גדלנו בבית אחר. לכל בית יש את הריח שלו. יש את המנהגים שלו. שלא לדבר לפעמים על הבדלים בין עדות לעדות. שאחד בא מידה זו ואחד בא מידה זו, ויש תרבות שלמה אחרת. אבל אפילו שני אנשים שבאו מאותה תרבות, יש לכל בית ובית כל כך הרבה הרגלים של אותו בית, שלשני זה זר והוא מוכן להילחם, שמה שאצלו בבית עושים, זה האמת. אם המלחייה תעמוד במגירה של הלחם, או המלחייה תעמוד על המדף למעלה, זה יכול להיות סיבה לפעמים למלחמת עולם את שני בני הזוג. זה מצחיק, אבל ככה זה. כי ההרגלים שאני קניתי, דפוסי החיים שלהם התרגלתי בבית, נראים לי כל כך פשוטים, כל כך טבעיים, כל כך נכונים, שאני לא יכול לקבל את השני. ונצטרך גם בזה להסתדר. ויש מה שהרגלתי את עצמי גם מחוץ לבית. איזה נורמות של חיים קבעתי לעצמי? מבחינה חברתית, מבחינת הנורמות הדתיות שלי, הנורמות המוסריות שלי, כל אדם הוא כבר יצור די שלם בשנות ה-20 שלו, ויש לו כבר איתו כמה קביעות חיים שדי יהיה לו קשה לשנות אותם או להשתחרר מהם. ולכן כשאנחנו באים לקשר הזה עכשיו, שבעזרת השם יהיה קשר של קיימה, אנחנו באים ממקומות אחרים, שונים אחד מן השני מאוד, ואנחנו רוצים לחפש את אותה אחדות שנמצאת בתוכנו ושאנחנו מייחלים לה. זה דבר גדול ונפלא, אבל זה דבר קשה מאוד. והשאלה הגדולה שבה אני רוצה לעסוק כעת היא כיצד מתגברים על השונות הזאת. הייתי אומר, דבר ראשון זאת המודעות. כשאני רואה שאנחנו כל כך שונים אחד מן השני, לא להיבהל. זה טבעי, זה מובן, זה כך בכל העולם, אצל מין האדם, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא אדם על פני האדמה. זה בשבילנו הרבה שיעורי בית, אתגר, אבל זה חלק מהחיים. הדבר ראשון, לא להיבהל. זוגות שיותר מדי טוב להם ביחד, שאין ביניהם אף פעם ויכוחים, שהכל תמיד על מי מנוחות, אני הייתי מסמן לעצמי אור אדום, רגע, צריך לבדוק מה קורה שם. האם אין כאן הסכמה מתוך פחד, מתוך הנמחת קומה? האם החיים שם באמת הם שלמים? כי כשיש שני אנשים, ששניהם מרגישים את החופש שלהם, לבטא את עצמם, לחיות את החיים שלהם, ומצד שני הם רוצים זוגיות, יש גם התנגשות. וכשהכל הכל כל כך שקט ונידוח, הייתי מקשיב בקשב רב לדעת אם באמת זה טוב שם. כמו שאני אומר, השונות תעלה על פני השטח. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך חיים עם זה. אז אולי עצה ראשונה שבה נסיים הפעם, ואחר כך נמשיך לעסוק בזה בהרחבה. כמו שאמרתי, יש בינינו גם הרבה נקודות משותפות. הרי לכן אנחנו בוחרים אחד בשני, לכן אנחנו רוצים אחד בשני. והנקודות המשותפות האלה, כיף לנו איתם ביחד. טוב לנו. הרי זה פשר היחד שלנו, שלכן אנחנו ניסעים זה לזו. ויש גם את הנקודות המאיימות של השונות. כמה להיות בקטע הזה, וכמה להיות בקטע הזה, זאת גם הכרעה שלנו. לא רק, אבל זאת גם הכרעה שלנו. ואם נחשוב שהאתגר שלנו הוא לשנות ולתקן ולדאוג לכך שבן הזוג או בת הזוג שלי יהיו בדיוק כמוני, ונעסוק מרב זמננו המשותף בשונות, הרי שנמרר אחד לשני את החיים. ותדעו לכם, כשאנחנו מגיעים לקטעי שונות, לפעמים זה יכול לעלות בנו התנגדות לשני, עד כדי אפילו שנאה. שימצאו זוגות שהם רבים, הם שונאים אחד את השני, ואנחנו לא מבינים איך אלה עמדו תחת החופה. הרי הם החליטו להתחתן פעם, והם כל כך אהבו אחד את השני, מה קרה להם? כי קטעי השונות לפעמים חושפים קצוות של עצבים שמרתיחים אותנו. ולעומת זאת, היחד שלנו הוא נפלא. אז רבותיי, בואו נעשה טובה לעצמנו. לא הרבה זמן אנחנו נמצאים ביחד, כי הרי אנחנו עסוקים במשימות של כל אחד, בלימודים, בעבודה. אנחנו לא נפגשים 24 שעות ביממה. יש לנו את אותו זמן שאנחנו ביחד, חוץ ממה שאנחנו צריכים גם לישון וללכת לשירותים, כמו שהגמרא עושה את החשבון, כמה זמן נשאר לאדם בחיים ממה שהוא חייב לעשות. בואו את הזמן הזה נטה את המשקל הרבה יותר לדברים הטובים שלנו, ליחד האמיתי הטוב שלנו, ופחות לשונות. וזאת לא רמאות, זאת הכרעה איפה אני רוצה לשים את מרכז החיים שלי. וברור לי שזוג כזה שמרכז החיים שלו הוא ביחד, והחוויה היותר דומיננטית, היותר חזקה, היותר תמידית שלהם, זאת חוויית היחד הטובה החיובית, יהיה לו גם יותר קל לטפל בקטעי השונות. צריך לטפל, לא בכל, צריך לעשות חשבון, טיפין טיפין, נדבר על זה עוד. אבל כרגע אני מדבר על המשקל. המשקל צריך להיות הרבה הרבה יותר ביחד, באותה אמירה נפלאה של רבי עקיבא, זכו שכינה ביניהם, ופחות בשונות, מבלי שאנחנו מוחקים אותה, מבלי שאנחנו מרמים את עצמנו, אבל אנחנו מקיימים את דברי יעקב, ואני את נהלה לאיתי. שלום, שלום.